כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט. גם השנה בחרו עבורכם ברוגע נופש את היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפין. המלון המפנק, האוכל המשובח והנוף הבלתי נגמר שמשתקף מכל פינה. וכל זה בקרבת האתרים היפים ביותר בשוויץ ובצרפת.
כאן יוסי גרזמן, קל רוגע נופש כהלכה. כמו תמיד, אנחנו נדאג לפרטים הקטנים כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת.
הצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444.
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר ובחשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בסמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין, למס הכנסה לא ניגשים בלי רואה חשבון, ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029. כוכבית 3029.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על B-Cure Laser. טיפלתי בסמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
לחם?
יש!
חלב?
יש!
חיתולים?
יש!
סבון כלים?
יש!
תאורת חירום?
תאורת חירום?
אבא, אין מלחמה באופק.
נכון ילדים, כרגע אין מצב חירום, אבל אבא אחראי נערך כבר עכשיו, גם בשגרה, גם בחג, חשוב להיות ערוכים לכל מצב. מציידים את הבית עוד היום בציוד חיוני לשעת חירום. תאורת חירום, פנס, טלפון, מטען לנייד ומכשיר רדיו. לרשימת הציוד המלאה התקשרו 104, חיוג חינם מכל טלפון, או ייכנסו לאתר www.orf.org.il.
לא משנה מה קורה, אנחנו ערוכים לכל מקרה.
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה. נותרו 3 ימים אחרונים, אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
קח עוד אחד אדוני.
למה?
כי יש 2 פלוס 1 מתנה.
בטח.
יש חגיגה רק למשלמים בכרטיס אשראי יש. מבצעי ענק בסניפי רשת יש. 2 פלוס 1 מתנה על מגוון ענק של מוצרים ממותגים מובילים. לדוגמה, מרזי חטיפי אוסם, דגני בוקר תלמה, יד מורדכי, פריגת, דב, פיניש ועוד. וגם מרקח כביסה בדין 4 ליטר ב-13 שקלים ו-90 אגורות. בתוקף עד יום 5-30 ביוני, כפוף לתקנון. כרטיס אשראי יש. לשלם פחות.
עם ערך צבור, לנסוע זה ממש לא סיפור. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור, ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל טעינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור, פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהיום למחר. אז אם אתם צריכים הלוואה לכל מטרה, דברו איתנו עוד היום ותקבלו את ההלוואה מחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
מחפשים חופשה חלומית עם העצמה זוגית? הידברות מטיסה אתכם למסע רוחני מרתק באוסטריה. עיירות ציוריות, נופים עוצרי נשימה, אטרקציות מיוחדות, אירוח במלון מפואר. נעשיר את ביתנו בהדרכת זוגיות עם הרב שמחה כהן והרב שמעון פרץ. שבוע של נופש ייחודי. יום רביעי זין תמוז 13 ביולי ועד יום רביעי י"ד תמוז 20 ביולי. 073-222-1202 073-222-1202
מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
נותרו 3 ימים אחרונים, אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8444.
ארסי קולה
חופשה בהולנד, במלון היוקרה גולדן טוליפ, רק עם סי טראבל. חייגו עכשיו.
03-57-5x8 סי טראבל.
עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
ויקח קורח בן מצער, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ועוד מפלת בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200 נשיאי דק ראי מועד אנשי שם. ויקלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם רב לכם, כי כל הידע כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. קורח עדתו עומדים מול משה רבינו. משה רבינו אומר להם בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו. מדוע משה רבינו אומר להם בוקר? למה לחכות עד הבוקר? אפשר כבר עכשיו שהקדוש ברוך הוא יודיע בערב מי הקדוש, ואותו הוא יקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, למה לחכות עד הבוקר? כי כשאדם שיקור, אחרי שהוא שתה יין, אומרים לו, לך לישון. ישן טוב, הוא יתפקח מהשיקרות, ויוכל לחזור ליום יום. אבל יש שיקור יותר גרוע משיקור מיין, וזה שיקור של איגו, של כבוד, של גאווה. קורח ועדתו פשוט היו שיקורים לגמרי. מה זה? משה רבינו לוקח לעצמו, נותן לאהרון. משה רבינו אומר להם, אתם יודעים מה? תלכו לישון. תקומו בבוקר, אולי תחשבו אחרת. אולי יהיה לכם הסתכלות אחרת. בוא נחכה עם הכל עד הבוקר. משאיר את זה לעכשיו. בתקווה שהדברים השתנו, כי קורח לא היה ילד. קורח פיקח היה. על מה קרה בבוקר? יהיה עוד יותר גרוע, עוד יותר ריגו, עוד יותר כבוד וגאווה. אז קרה מה שקרה לקורח. וכאן בא רשי ומלמד אותנו דבר נפלא על המילים ויקח קורח. תחילת הפרשה כותב רשי מה פירוש ויקח קורח? לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה, וזהו שתרגמו כאילו זה יתפלג, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. והקושי בדברי רשי, כי פירוש המילה ויקח, שאדם לוקח משהו פיזי, כמו למשל, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים, לוקחים דלת המינים ומנעניים אותם, מקבלים את המצווה. כאן, מה קורח לוקח? אדי רבה. כל הטענה של קורח שלקחו ממנו. משה לקח את המנהיגות, העביר את הכהונה לאהרון אחיו, היה ראוי שיהיה כתוב במקום ויקח קורח ויתלונן קורח או ויחלוק קורח. אז מה ראתה התורה לכתוב לשון ויקח, מה קורח בדיוק לוקח? הוא לא לוקח. לקחו ממנו. ויותר מזה, ממשיך רשי. והכל זה על הדיבור המתחיל ויקח קורח. כותב רשי, מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות, רובם משבט ראובן שכניו, והם אליצור בן שדיור וחבריו, וכיוצא בו שנאמר נשיאי עידה קריאי מועד, והלבישן תליטות שכולן תחלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו תלית שכולה תחלת חרת בציצית או פטורה, אמר להם חייבת, התחילו לשחק עליו, אפשר תלית של מין אחר, לא תחלת, זכות אחד של תחלת פותר, זו שכולה תחלת לא תפתור את עצמה. וחזל ממשיכים, בית מלא ספרים, מדוע צריך מה? מזוזה. השאלה היא, איך הטענות האלה של קורח מול משה רבינו מקופלים ונמצאים במילים היקח קורח? הרי כל מה שרשי אומר לנו, הכל זה תחת הכותרת ויקח קורח, והדיבור המתחיל. אז א', קורח לא לוקח, הוא טוען שלקחו ממנו. היה צריך להיות כתוב, ויחלוק קורח, ויתלונן, למה כתוב ויקח? ויותר מזה, המילה ויקח קורח כוללת את הטענות של קורח. בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה, תלית שכולה תחלת, למה צריך פתיל תחלת? איך כל זה כלול במילים ויקח קורח? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאלות הרבינו בחיי, והיא, למה משה רבינו לא מתפלל על קורח ועדתו? למה הוא לא מתפלל עליהם? אחרי חטא העגל הוא התפלל? אחרי חטא המרגלים הוא התפלל? אחותו הייתה מצורעת, הוא התפלל? כל לב שרק היה אפשר הוא מתפלל. משה רבינו ברוב ונתנותו התפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הדעת הנכונה, יסלח להם. למה פה הוא לא מתפלל? הנה נראה בפנים בקטע השני כמה שורות, אבל יש לשאול, שואל רבינו בחייו ולתמוע תאים הגדול בכל עניין הפרשה. משה, אחד, משה היה רואה נאמן שהתפלל על ישראל כמה פעמים, על כמה עבירות שעשו, עניין מעשה העגל, חטא המרגלים, איך לא התפלל עליהם כאן? איך לא היה מחזירם למוטב? הרי התשובה עולה על הכל, אין לך עבירה בכל התורה כולה, חמורה שבחמורות, שלא תהיה לה תקנה בתשובה, ולא אם אינו פשוטה לקבל שווים, ואפילו אל המורדים והפושעים בו. ואם היו מסופקים את דברי משה, והייתה מחשבתם בו, שהיה מחלק מינוי המעלות והשררות כרצונו, ולא מעט השם זה היה, היה אפשר למשה לתת להם אות, שיאמינו בדבריו, כי פיקחים וחכמים גדולים היו, ומתוך האות, ההוא היה מתברר אצלם, כי אהרון הוא הקדוש, הנבחר למעלת הכהונה. זאת אומרת, למה משה רבינו לא מתפלל, נותן להם איזה אות, כדי להביא אותם לכך שישנו את דעתם? זוהי שאלה שנייה, שאלת רבינו בחיי. שאלה שלישית, על הפסוק, ישלח עזרך מקודש, נאמר בקטע רביעי, אמר רבי לוי, כל טובות וברכות ונחמות, שהקדוש ברוך הוא עתיד ייתן לישראל, אינם אלא מציון. ישועה, מי ייתן מציון ישועות ישראל? עוז, מתה עוזך, ישלח השם מציון. ברכה, יברכה השם מציון. שופר, תיקו שופר בציון. טל וברכה וחיים, כטל חרמון שיורד אל הררי ציון. תורה מציון, כי מציון תצא תורה. עזרה וסיוע מציון, ישלח עזרך מקודש, וכך הלאה. שאלתנו השלישית, מדוע כל הטובות, הברכות, הישועות, ההצלחות, הכל חייב לעבור דרך ירושלים? דרך ציון? מה זה לא יכול לעשות בצורה אחרת? בורא עולם יברך אדם, איפה שהוא נמצא. ניתן לו ברכה והצלחה וסיבה לו, הכל עובר דרך ציון. ושל הרביעית והאחרונה, נאמר בגמרא בסוטה, בקטע חמישי, עיד רבי יהושע, מיום שחרב את המקדש, אומרת הגמרא, מערבה, בכל יום ויום מרובה כללתו משל חברו. כי מיום שחרב את המקדש, רבי יהושע אומר, אין יום שאין בו כללה. כל יום יש בו כללה. בא רבה ואומר, לא רק שיש כללה, אלא כל יום מרובה כללתו משל חברו. שנאמר בבוקר, תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. אז איזה בוקר מדובר, אומרת הגמרא, אי בוקר. אם מדובר על בוקר של מחר, מי יודע על מחר? אלא ודאי מדובר על הבוקר של אתמול. אז אם ככה, כל יום הוא יותר גרוע מהיום הקודם, אלא על מה המייקה מקיים, על מה העולם קיים, עונה הגמרה על שני דברים, קדושה וסדרה, והובה לציון, אתם רואים למעלה בקטע השישי, אנחנו אומרים, קדוש, קדוש, קדוש השם צבקות מלוך על הארץ כבודו, על הקדושה הזאת, קדושה תובה לציון העולם קיים, ואמן יהי שמי רבה שאומרים בקדיש, אחרי שמסיימים ללמוד דברי אגדה. אחרי שמסיימים ללמוד דברי אגדה. השאלתנו רביעית ואחרונה, מה זאת אומרת? העולם קיים על זה שאומרים אמן יהי שמי רבה? העולם קיים על זה שאומרים את הקדושה בהובה לציון? מה פירוש? הרי העולם נהיה וורס אנד וורס, גרוע ויותר גרוע כל יום מקודמו. אז איך זה אמן יהי שמי רבה וקדושה תובה לציון מקיימים את העולם שלא ייחרב? אלה הם ארבעת השאלות. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה על המילים ויקח קורח, עלינו לברר למה כתוב ויקח, למה לא כתוב ויחלוק ויתלונן, הרי לקחת זה לקחת משהו פיזי, ובכלל איך המילים ויקח קורח כוללות בתוכם את הטענות של קורח, כמו שכותב רשי, בית מלא ספרים למה צריך מזוזה, תלית שכולה תחלת למה צריך תיל תחלת, איך כל זה כלול במילים ויקח קורח? שאלה שנייה, שאלת רבינו בחיי, מדוע משה רבינו לא מתפלל על קורח ועדתו בדיוק כמו שהוא התפלל על עם ישראל אחרי חטא העגל, חטא המרגלים וכל הבעיות שהיו במדבר, תמיד משה מתפלל, דווקא כאן הוא לא מתפלל? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, חזם מלמדים אותנו שכל הטובות, הברכות, הישועות וההצלחות, הכל מגיע אלינו דרך ציון. למה זה מגיע דרך ציון? ישלח עזרך מקודש. העזרה, הברכה וההצלחה מגיע מקודש, מציון. למה זה לא יכול להגיע לאדם היכן שהוא נמצא באופן ישיר? ושאלה רביעית, איך אמן יהי שמי רבה וקדושה תובה לציון מקיימים את העולם למרות שכל יום העולם הולך ונהיה קשה יותר וכללתו מרובה מהיום שקדם? אז כדי לענות על השאלות האלה נפתח בצורה הבאה. כשברוא העולם החליט לברוא את העולם, הוא ברא אותו עם יסודות של חסד. כפי שנאמר, אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. המשמעות של חסד היא כפולה. לא רק לנותן שעושה חסדים, וכל אדם שעושה חסד, גם אם בהתחלה הוא לא רצה, גם אם בהתחלה הוא לא חשב, אבל אחרי שהוא כבר עשה, הוא שמח עם עשיית החסד שהוא עשה. חסד מביא לאדם שמחה, מביא לאדם סיפוק, מביא לאדם התלהבות, מוטיבציה. חסד זה דבר שמשפיע על האדם. אבל לא רק על הנותן, גם על המקבל. אותו מקבל אומר תודה על החסד שעשו איתו. וכשאדם אומר תודה ותודה ותודה, וזה לא משנה באיזה מעגלים, מעגלים של הבית, מעגלים של המשפחה, מעגלים של החברים, ובסתם, אפילו אדם שלא מכיר, עצם אמירת התודה מעוררת את האדם, בסופו של דבר להגיד גם תודה למי? לקדוש ברוך הוא. שממנו הכל, על ידו הכל, ושלו הכל. וגם הנותן, שבורא עולם מאפשר לו לתת, גם זה מביא אותו להבין מי נתן לו שהוא יוכל לתת, בורא עולם. כי באמת, המטרה היא שכולנו, הנותנים, המקבלים, נודה לקדוש ברוך הוא. להודות, תמיד אפשר על מה שקיבלנו אתמול, ועל מה שקיבלנו היום. אבל אי אפשר להודות על מה שנקבל מחר. על מה שנקבל מחר, אפשר להתפלל, אפשר לבקש, אפשר לרצות, אבל המושג להודות, לומר תודה, על מחר, הוא לא רלוונטי כרגע, כי עדיין אין על מה. יש את הציפייה, יש את הרצון, אבל אין על מה. בכל זאת, פעמיים, בלבד, אנחנו מוצאים את עצמנו אומרים תודה על המחר. פעם אחת אומרים ריבונו של עולם, אמן, ריבונו של עולם, אתה יהי שמי רבה, מבורך השם שלך, ריבונו של עולם, יהיה מבורך, תודה לעולם על מה שאתה עושה פה ולעולמי עולמיה, על העולם של מחר. ואותו דבר בקדושת ובא לציון בקטע השישי, נאמר השורות האחרונות, קדיש לעולם ולעולמי עולמיה. אתה קדוש, אנחנו מודים לך ומכבדים אותך על מה שאתה עושה פה לעולם, ולעולמי עולמיה, לעולם של מחר. מסביר המהר"ל, מה פירוש? איך אפשר לתת תודה על מחר? אפשר לבקש, איך אומרים תודה על מחר? אז כדי להבין את המהר"ל, נקדים הקדמה קצרה. יהודי בא לחברו, שואל אותו אם הוא יכול להלוות לו $3 מיליון. אומר לו, $3 מיליון? אני לא בנק. וגם הבנק בטח לא ייתן לך כל כך הרבה כסף. אבל אם הוא בא ואומר לחברו, תשמע, יש פה בחוץ, פה באזור, כמה בתים. אנחנו נהרוס את הבתים, נבנה פה איזה מגדל גדול, בית גדול, רב קומות. תוכל לקבל לא רק את הכסף בחזרה, גם תוכל לקבל כמה דירות. והוא נותן לו ספר עם הרבה תמונות וציורים, שחור לבן, צבעוני, איך זה ייראה. והוא לוקח ומראה את זה לכל המבינים, ואומרים לו, תשמע, זה הדיל של החיים שלך. הזדמנות מיוחדת במילה. אז לא רק שנותן לו $3 מיליון כפי שהוא ביקש, הוא שואל, אפשר לתת לך אולי 4? הוא רוצה עוד איזה חלק בבניין הזה. בעצם למה? מה הוא נתן לו? נתן לו ספר עם ציורים. למה הוא נותן לו ככה בכסף? התשובה היא, כי הוא מבין את הפוטנציאל שיש פה, הוא מבין מה הולך פה להיות, אז השמחה שלו לתת היום, כי זה מחבר אותו למה? למחר. הוא כבר רואה את המחר היום, ולכן הוא נותן לו את ההלוואה היום. אומר המהר"ל, כל הקיום שלנו פה בעולם היום, זה מכוח החיבור שלנו למחר. מכוח החיבור שלנו לעולם של מחר. ומסביר המהר"ל, ונראה כמה שורות בפנים, ונפתח את זה בצורה נפלאה. בקטע השביעי, וביאור זה, אחרי 10 שורות רואים, וביאור זה, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון. ודבר זה אין ביטול לו, ולא ייפול תחת הביטול כלל. זה לעולם לא מתבטל. ועל דבר זה קי אלמה, על זה העולם קיים. כי כאשר ביטל בורא עולם, שעל ידו הייתה הברכה באה לעולם, אבל עדיין לא ביטל דבר זה, שהעולם הזה מקבל מן העולם העליון. לפעמים הקדוש ברוך הוא מחליט, הוא לא נותן ברכה. והריקות היא לכם ברכה עד ולידי, הקדוש ברוך הוא סוגר את הברז. אבל למרות שהוא סוגר, והוא לא נותן, אנחנו, אם מחברים את עצמנו לשם, יכולים לקבל. זאת אומרת, הברכה מגיעה אלינו משני כיוונים. בורא עולם אלינו, והרצון שלנו להתחבר אליו. וכך ממשיך המהר"ל ואומר, לפיכך, שנאמר על קדושה שלובה לציון, ואמן יהיה ישמי רבה, כי על ידי זה מביא הברכה מעולם העליון לעולם הזה. כי זאת הברכה לא שייך בה הפסק כלל. ובשניהם אנו אומרים, קדיש לעלם ולעולמי עולמיה. וכן יהיה ישמי רבה, אנו אומרים, מבורך לעלם ולעולמי עולמיה. ולא תמצא זה בשום שבח בעולם. רק בשני השבחים האלה. בעבור, כי אלו בית שבחים בפרט. משבחים הקדוש ברוך הוא. מצד עולם העליון. ועל דבר זה העולם עומד מצד שהשם יתברך מברך את העולם הזה מן העולם האלה. ונסביר את הדברים יותר, שיהיה יותר ברורים. אנחנו בשבת ששומעים או מברכים את הברכות של ההפטרה, בין היתר אנחנו אומרים בקטע השמיני, רחם על ציון כי היא בית חיינו. ציון היא באמת בית חיינו? לא נראה כך. שואלים הלכו בו, נחרב הבית, אין כלום. אפשר להגיד, רחם על ציון, שתהיה בית חיינו. רחם על ציון, שהייתה בית חיינו. הייתה. מה זה רחם על ציון? כי היא בית חיינו. עכשיו, כי כשיהודי כל הדורות עומד ומתפלל ותחזינה עינינו בשמחה לציון, ולירושלים איכה ורחמים תשוב. מה הוא מתכוון? שיהיה עוד איזה בית בירושלים, או רחוב יפה. הוא מתכוון למקדש, לקדושה, לשכינה, לאחדות, להתלהבות, להשפעה שלוקחים מהמקום הזה. זאת אומרת, האדם בתפילה בעצם מתפלל לציון של מחר. מתפלל לציון של הגאולה, לציון של ה... שלמות שיהיה מחר. אז בעצם השאיפה, ההשתוקקות, הלוקפור לציון של מחר, כבר מביא חלק מהציון של מחר היום, ואפשר לומר על ירושלים היום, כי היא בית חיינו. אבל פי זה לא נראה. אבל זה שאנחנו כל הדורות, כל הדורות, מתפללים, ותחזן עינינו הביא אותנו להיות שם. בלי זה לא היינו מגיעים לשם לעולם. למרות שהם רוצים להגיד שציון היא לא בית חייל, בכלל ציון היא לא מדינתנו. ציון בכלל היא לא קשורה לי. כשבן גוריון ביקר את נשיא ארצות הברית, קרטר, הוא אמר לו, הוא בא לוושינגטון DC, עם דרישת שלום מירושלים DC. הוא לא הבין מה זאת אומרת, יש גם ירושלים DC, עכשיו וושינגטון DC. הוא אמר לו, ירושלים DC, דיוויד קפיטול. זה ירושלים. זה לא כל כך היה נעים לו לשמוע. אז גם היום מנסים לערער את ירושלים. אבל אצלנו זה לא משנה, ינסו או לא ינסו. אנחנו תמיד רואים את הירושלים של מחר, זה כבר מביא את החיות לירושלים של היום. מעניין, אסביר את זה יותר. החם שלקח מהחרם ביריחו, הביא כתוצאה מכך להפסד במלחמה מול האי. ובורא עולם אומר לי, יהושע לעשות גורל, ואיש אשר יעלה בגורל, קיבל את עונשו. מעניין, האיש אשר יעלה בגורל, יישרף. בסופו של דבר הוא קיבל סקילה. ולמה? כי הרי הוא יודע שהוא עשה את זה בשבת, ועל חילול שבת חייבים סקילה, קיבל את עונש החמור יותר. בכל מקרה, לפני שהוציאו את החן למיטה, הוא מתפלל. תפילה שכולם מכירים. מה הוא אומר? את החלק השני שלנו לשבח. אל כן נקווה לך. אל כן נקווה לך, זה ראשי תיבות החן. החלק הראשון חיבר יהושע, עלינו לשבח, החלק השני החן. הוא מקווה לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. והאלילים קרות יקראתו. הכיווי הזה שהייתה לו, שהיה לו, למחר, לטוב יותר, אומרים חזל, מה זה נתן לו? בקטע התשיעי. ועל שנתן הודיה לשמוע הגדול של הקדוש ברוך הוא, יש לו חלק לעולם הבא. כי הוא חיבר את עצמו לעולם של מחר. ונסביר את זה עוד יותר. יעקב אבינו בלילה בארץ ישראל, לפני שהוא עובר את הירדן, בורח מיסב, אין לו כלום, יש לו רק מקל. חלם חלום גדול בלילה, קם בבוקר נודר נדר, ובין היתר אומר, והיה השם מי לאלוקים. אומרים על זה חזל, הקטע העשירי רבי יהושע וסכנין בשם רבי לוי, נתן לקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות, ועשה מפתח לגאולתם של בנים. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אמרת והיה השם לי לאלוהים. חייך, כל טובות וברכות ונחמות, שאני נותן לבניך, איני נותנם אלא בלשון הזה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים בירושלים, והיה ביום ההוא יטיפו הערים מסיס, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכך עוד. מה פירוש? יעקב אבינו לוקח את האתמול, היה זה אתמול, והופך את זה ל-והיה עתיד. יעקב אבינו כל החיים שלו מתחבר למחר. הוא לא נבל, כשאין לו כלום היום, הוא מרגיש שיש לו הכל, כי הוא מחובר למחר. כשחזל אומרים, יעקב אבינו לא מת, פירוש הדבר, אצל יעקב אבינו שום דבר בחיים שלו לא מת. אין אתמול, אין היה. הכל מחובר ל-והיה, הכל מחובר לעתיד. כשאדם חי מרגשה שהכל מחובר לעתיד, גם מה שאין לו היום, יש לו את התקווה, את הציפייה, את ההשתוקקות, לזה מחר, אז כבר יש לו את הטעם של זה היום. ויהיה לו את זה מחר. יותר מזה, יעקב אבינו היה ברור לו ששמשון הוא מלך המשיח. כשהוא ראה ששמשון מת, זה לא הביא אותו למשבר. אומרים חזל בקטע ה-11, בחלק השני, לפי שהיה אבינו יעקב רואה אותו לשמשון, סבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר, אף זה מת. לשאותך, קיוויתי יושב. לא איבדתי את הכיווי. עצם הכיווי לקוות, עלו כבר, הציפייה, נותן כבר היום את הברכה. ולכן חזל אומרים בקטע 11, אמר רבי יצחק, הכל בכיווי, ייסורים בכיווי. אדם יש לו צער, יש לו צער כזה או אחר, אבל יש לו, הוא מקווה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הרפואה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הברכה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מזה. זה לבד כבר נותן לו היום חיזוק וחיות, שתביא אותו לחיות שלמה. וגם קדושת השם בכיווי, זכות אבות בכיווי, תאוותו של עולם הבא בכיווי, חנינה בכיווי, סליחה בכיווי, הכל בכיווי. כשאדם מקווה למחר, המחר כבר מתחיל להעיר היום, לפעול היום, והוא יזכה להגיע לחיבור של מחר. אם כך, אנחנו מבינים עכשיו מדוע כל הברכות, כל הישועות, כל ההצלחות, הכל מגיע דרך ציון. מה פירוש הכל מגיע דרך ציון? כמו שירושלים, למרות כל הגלויות וכל הקשיים, היא בית חיינו. היא המקום שלשם אנחנו משתוקקים, רוצים לחזור למה שהיה, רוצים לזכות למה שיהיה. זה כבר הופך אותה היום לבית חיינו. אז אותו דבר, כל פעם, איפה שאדם נמצא, רוצה ברכה, רוצה הצלחה, אם הוא מסתכל על זה בדיוק, כמו שהוא מסתכל על ירושלים, שהוא מצפה לחזור, להיות שם, לא לרחובות ולבתים, לקדושה, לשכינה, לברכה, לאחדות, כל מה שהיה, שגם היא יהיה מחר, אז כבר הוא זוכה לטעום את זה היום. אז ככה כל ברכה, שאדם רוצה בה, החיבור הזה, נותן לו את זה כבר היום. איך כותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שאדם בא ואומר, בשעה שקשה לו, ואתם, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אומר את זה כמה פעמים, עצם האמירה הוא אומר, מובטח לו, שבורא עולם יקבל את תפילתו. הוא באמת, הוא מחבר את עצמו, לדבר שהוא שלם, טוב, אמיתי, חי, לעל, לנצח נצחים, זה נותן לו כבר חיות היום. לכן כל הברכות, הטובות והישועות, הכל עובר ומגיע אלינו דווקא דרך ציון. וזה גם הכוונה שהעולם מתקיים, הרי העולם יורד ויורד. אם הוא יורד ויורד, למה העולם לא יתרסק? למה העולם לא נחרב? מה מקיים את העולם? החיבור שלנו למחר. ריבונו של עולם, יהי שמי, שמך הגדול, מבורך, לא רק על מה שאתה עושה היום, גם לעולם ולעולמי עולמיה, גם למחר. או בקדושה טובה לציון, קדיש, לעלם ולעולמי עולמיה. אז החיבור שלנו למחר נותן לנו את החיים כבר היום. אם כך, פה, קורח, שהיה פיקח גדול, איבד את הכל. ולמה? מה קורה עם קורח? שימו לב לתורה, כמה נפלא, ראשון הפסוק, בקטע הראשון, פסוק ב', ויקומו לפני משה, אנשים מבני ישראל, 50 ו-200, מסיעי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. מה זאת אומרת אנשי שם? אם אדם קיבל את התואר נשיא, אין תואר יותר גדול מזה. מסיעי עדה, קריאי מועד, מה זאת אומרת אנשי שם? שיש לו שם טוב, שהוא מפורסם, אנשי שם, וזה יודעים כבר מזה שהוא נשיא. זה לבד כבר מפרסם אותו. מה פירוש הדבר? אומר רבינו בחיי, בקטע ה-12, ואומנם, אם ביקשנו להעלום פרשה זו בדרך הפשט, אם להבין את הפרשה בדרך הפשט, מה קרה עם קורח ועדתו, יקשה עלינו כל זאת. איך אפשר להסביר את זה? קורח פיקח היה. אבל אי אפשר לעולמה, כי אם בדרך הקבלה הנאמנה, וענייני רומז רמזים, שמנה, ואתה דלך. רומז רמז, בדרך זה אפשר יהיה להבין. תראו מה אומר רבינו בחיי, תמצא, בדור הפלגה, מה כתוב? מה אמרו אנשי דור הפלגה? אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. מה זאת אומרת? בורא עולם, אתה בראת את העולם, נכון. אבל מה אמרת? השמיים שמיים להשם. הארץ נתן לבני אדם? בסדר. בוא, אנחנו עכשיו לוקחים את זה איתנו, אין לנו עסק איתך, אתה תישאר שם, אנחנו פה. הארץ אתה לבני אדם, נעשה לנו שם. השם שלנו ייקבע על ידי מי? על ידינו. לא על ידי שום דבר אחר. שום גורם חיצוני לא יקבע את זה. אנחנו נחליט. אנחנו נקבע. אנחנו נעשה. אף אחד אחר לא. זה בידיים שלנו. כאן עומד קורח בדיוק באותו מקום. כמו דור הפלגה. אנשי שם, אנחנו נקבע. אתה משה מחליט שאח שלך יהיה הכהן, מה פתאום? מי מינה אותך? למה אתה יכול להחליט יותר מכל אחד אחר מאיתנו? אנחנו נעשה לנו את השם. זאת אומרת, קורח בעצם לוקח פה. הוא לוקח את עצמו. זה לא רק כמושג, אלא כעובדה של חיים. הוא לוקח את היכולת להחליט מה הוא עושה, ואיך הדברים יהיו, ואם מישהו מחליט שאהרון יהיה הכהן, אני מחליט שפלוני יהיה הכהן. אם השם מחליט א', אני יכול להחליט ב'. ולכן, דוד את זה יותר לעומק. זה פילי פלאים. ויקח קורח. מה כלול בויקח קורח? בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? תלית שפולת חלת, למה צריך פתיל חלת? מה פירוש? הבגדים שאנחנו לובשים, בגד, יש לזה עוד שם בלשון הקודש. איזה עוד שם יש לבגד? כסות. יש כסות יום, כסות לילה. למה קוראים לבגד כסות? כי זה מכסה את האדם. יש אדם שבחוץ הוא נראה מאוד אדור. הרבה פעמים רואים בירושלים, ברחובות, בארץ, יהודי באמצע השבוע לובש חליפה, אני בא, שואלים אותו, אתה חבר כנסת? אתה עורך דין? אנשים לא רגילים לבוא לזה באמצע השבוע. אז בטח הוא אדם חשוב, אדם נכבד, רופא. אבל האמת היא, שאף על פי שבחוץ לפעמים האדם נראה מאוד מאוד נכבד, בלבושו, אדור בלבושו, בפנים אין לו לא מידות, לא מעשים טובים, לא אישיות, כלום לא. כי הבגד מכסה את הפנימיות שלו. יש עוד דבר שמכסה את הפנימיות של האדם, זה הבית. אדם בחוץ נראה מנומס, חשוב, נכבד, נעים, בתוך הבית, בלי מידות, בלי שום דבר. ואני בתוך הבית, מה מישהו יגיד לי מה לעשות בבית? אני אחליט מה אני רוצה לעשות. לכן באה התורה ונותנת לנו, לכיסוי שנקרא בגד, ציצית. לכיסוי שנקרא בית, מזוזה. שעניין הציצית יעורר את האדם, כמו שכותב לנו הרמב״ם בקטע ה-19, סליחה, יעורר את האדם, שהפנימיות שלו תהיה כמו החיצוניות. שאיך שהוא נראה בחוץ, זה באמת יהיה הרפלקשן, זה יהיה באמת התוצאה ממה שבאמת הוא. זה יהיה אותו דבר, זה יהיה אחד. אחד. ואותו דבר המזוזה. או, זה בית עם מזוזה. יש פה אנשים מכבדים, אנשים חשובים, אנשים עם מידות טובות. כותב הרמב״ם בקטע ה-19, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שיכנס ויצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. ויזכור אהבתו ויור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור עולמים. ומיד הוא חוזר לדעתו, הולך בדרכי מישרים. פירוש הדבר, כשאדם מבין, יש לי, אומר לי הקדוש ברוך הוא, תהנה יותר, אבל לדעת לחבר את זה בצורה הנכונה. מי נתן לאדם את זה, את מה שיש לו? וממשיך הרמב״ם וכותב, אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו, מזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא. שהרי יש לו מזכירים רבים, והן הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו, שנאמר חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. כי מה זה תפילין? זה אור של בהמה. רוממנו את זה, עשינו את זה דבר קדוש, וקושרים את זה לגוף, שאני אעשה את זה גם עם הגוף שלי. מה זה מזוזה? שאדם ייהנה מכל מה שיש לו, וייהנה כמה שיותר, אבל שידע לחבר את זה בצורה הנכונה. לא לשכוח לתת תודה לבורא עולם, להשתמש עם זה בזמן הנכון, בצורה הנכונה. ואותו דבר, ציצית בבגדו. שידעו מאיפה הוא בא. בסוגריים, דבר נפלא. איך נאמר בשיר השירים, בתהילים, אשתך, כגפן פוריה, בירקתי ביתך, ובניך, כשתילי זיתים, סביב לשולחנך. אשתך, כגפן פוריה, בירקתי ביתך, אני מבין. אבל מה זאת אומרת, בניך כשתילי זיתים? למה בניך כשתילי זיתים? למה לא בניך כתפוחים? בניך כאפרסקים? למה דווקא שתילי זיתים? כי כשאדם נמצא בשדה, יש בה הרבה עצים, כל עץ שייך לאדם אחר, עצים של תפוחים ועצים של פירות אחרים, וחלק מהפירות נפלו מחוץ לערוגה, מחוץ לשדה, ואדם לוקח אותם. הוא לא צריך להחזיר אותם. למה? כי אין סימן על תפוח, על הפרסק, מאיזה עץ הוא נפל. אבל יש רק עץ אחד שהפרי שלו, אם הוא נופל, אפשר לדעת לאיזה עץ הוא שייך, הזיתים. כל זית אפשר לפי הזית לראות לאיזה עץ הוא שייך. אז בניך כשתילי זיתים, שם לשולחניך. כשרואים את הילדים, אפשר לדעת מאיפה הם באו. כשתילי זיתים. איך אומרים? התפוח לא נופל רחוק מהעץ, אבל כמה שהוא לא נופל רחוק, קשה לדעת מאיזה עץ הוא נפל. אבל הזיתים, הם אף פעם לא נופלים. תמיד מחוברים לעץ. מניך כשתילי זיתים. לדעת מאיפה הדברים מחוברים. אז זה המזוזה. זה קורח. לא הבין שצריך את החיבור הזה. קורח לא הבין שהבגד הוא בעצם מכסה את האדם. אדם לפעמים, האיגו שלו, הגאווה שלו כזאת גבוהה, אפילו לא שם לב כמה הוא מתנתק. אז לכן כל זה כלול בה, ייקח כוח, כל זה כוח לוקח, אני אחליט, אני אעשה. ואת זה באה התורה ומבקשת מאיתנו שנבין. כמה שאנחנו יותר מחוברים אחד לשני, וביחד למחר, לתואר, לגאולה של המחר, זה נותן את החיים היום. קורח הגיע לכזה מצב שהוא ניתק את עצמו לגמרי, לגמרי, לגמרי. ממה? מהמחר. וזה היה אחרי קבלת התורה, אחרי קריאת ים סוף, אחרי יציאת מצרים. כל העדה כולם קדושים. לא רוצה שום חיבור. אדם שלא רוצה שום חיבור, והוא חכם, והוא פיקח, מה תעזור התפילה? כשאדם חוטא, איזה חטא שהוא חוטא, תעלים עליו. בכל זאת הוא עדיין מחובר. יוכל לחזור בו. יכול לתקן את מעשיו, אבל אדם שביקש לנתק את עצמו לגמרי, לגמרי לגמרי, מכל דבר, מה יש לעשות איתו? אז כאן, משה רבנו לא התפלל. ולכן מה קרה? הארץ פתחה את פיה, הוא בלעה אותו. כי הוא חזר בעצם, לאיפה ששם הוא היה. במקום להיות מחובר ללמעלה, לנצח, לחיים, הוא התחבר לשאול, ליגון, לאדמה. זה בא התורה ומלמדת אותנו. מעניין, מיד לאחר חטא קורח, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לקחת את המטות של כל שבט ושבט, המטה אשר יפרח, בו בחר השם. ומה הוא פרח? בשקדים. למה דווקא שקדים? שמעתי משמו של רב אריה לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששמע משמו של, שמע מפיו של הרב קוק זכר צדיק וקדוש לברכה, דבר נפלא. מה, למה דווקא שקדים? מה מיוחד בשקדים? יש שני סוגים של שקדים. יש שקדים שבהתחלה הם מאוד מאוד מתוקים, ואם מורידים אותם מעץ מיד בהתחלה, נהנים מהשקדים, נשארים על העץ, הם נהיים מרים. יש שקדים שבהתחלה הם מאוד מאוד מרים, סוג אחר, אבל ככל שהם על העץ הם נהיים יותר מתוקים. כשאדם רוצה לספר לשון הרע, מה זה, איזה אקסיידמנט יש לו, איזה התלהבות, מה לא שמעת? מה באמת לא? הוא מספר את הלשון הרע בשמחה גדולה, אחרי יום יומיים, מה עשיתי, מה סיפרתי, מה הרווחתי, יש לו מרירות. אבל יש אדם שמאוד רוצה לספר לשון הרע ולא מספר, אז מר לו בהתחלה, הוא רוצה להגיד והוא לא אומר, בסוף הוא שמח שהוא לא אמר. הרי כל טענותיו של קורח על משה היה לשון הרע אחד גדול. אז לכן דווקא דרך שקדים. יש לנו שקדים מצד אחד, יש לנו את הזיתים מצד שני. החיבור שתמיד ניכר מאיפה, למה האדם מחובר. ולכן תראו כמה נפלא שכל השבוע בתפילה בקטע ה-15 אנחנו אומרים אל ברוך גדול דעה, החילוף העל זוהרי חמה, טוב יצר כבוד ישמו, מאורות נתן צבאות וזו, וכך הלאה, לפי א' ב', א' ב', ג' ד', אל ברוך גדול דעה וכו'. בשבת אומרים הפוך, בקטע ה-16. תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציבית פירושיה עם מסודרי נסחיה, מהנגיה לעולם כבוד ננחלו, תואמי החיים זכו, וגם אוהבים דברי הגדולה בחרו, אז מסיני נפתבו עליהם. זאת אומרת, מתחילים מטעם גומרים באלף, כי כל השבוע אדם יוצא, הוא אוסף עוד ועוד ועוד ועוד, מקבל עוד. בשבת לוקחים את כל מה שיש לנו, ומחברים את הכל לאחד, לאחד אלוקינו, לאחד עם השני, שבעצם כולנו שווים, אחד המרבה ואחד הממית, כל אחד נותן לשני ממעלותיו ומסגולותיו, והכל מתחבר לאחד. זה המפתח הגדול. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שבועות האלה, שאנחנו נמצאים בין קבלת התורה ל-17 בתמוז, הימים הנפלאים ביותר של כאיש אחד בלב אחד, שקוראים את הפרשות האלו, שכל פרשה נותנת לנו עוד היבט, עוד הסתכלות, שנגיע ל-17 בתמוז, לא יהיה עוד פעם שבירת הלוחות הפרטיות, אלא נוכל הלאה לעלות עם התורה שקיבלנו בשבועות, וככה ההתעלות של כל אחד ואחד מאיתנו מחברת אותנו, קושרת אותנו יותר למחר, ומכוח זה נזכה שהמחר יאיר כבר היום. מכוח זה נזכה, כמו שיש ציפייה למקדש, לירושלים ולשכינה, וזה גורם, רחם על ציון כי היא בית חיינו, שציון היא בית חיינו, כך מכוח ההשתקקות, לאחדות, לביחד, נוכל כל אחד מאיתנו לראות לא רק את מעלתו של חברו, אלא ליהנות ממעלתו של חברו, מהסגולה שיש לחברו. כך נוכל באמת להתרומם, נוכל להיות כאיש אחד, ונבין שסביב השולחן יש מקום לכולם, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שאומר אור החיים הקדוש, איך תהיה הגאולה בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם. בואו, יש מקום מסביב לשולחן לכולם. הוא אלוהי עולם, ברוך הוא לעד. כשאדם מחובר בחיבור הזה, יש את הברכה, יש את ההצלחה. מכוח זה נזכה שכל הברכות, הישועות והנחמות והתפילות שכולנו מבקשים יגיעו אלינו בדיוק כמו הייתה השתוקקות לציון ולמקדש, ככה השתוקקות לבורא עולם שהוא מטיב הכל ומידו הכל ושלו הכל. כוח זה נזכה ויתקיים בנו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום.